הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא אברהם אבינו ובלעם הרשע. אומרת המשנה במסכת אבות, יש תכונות לתלמידי אברהם אבינו. מישהו תלמיד אברהם אבינו יש לו עין טובה, רוח נמוכה, נפש פעילה. אלה הם התכונות של התלמידים של אברהם אבינו. התלמידים של בלעם הרשע, עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה. לפי הרמב״ם, עין טובה של אברהם אבינו זו ההסתפקות במועט. עין רעה זה הזלזול של האדם במה שיש לחברו והחריצות להשיג עוד ועוד. מי שיש לו מנה רוצה 200. רבינו יונה אומר, עין טובה זו נדיבות הלב לתת לאחר. מפרשים נוספים אומרים שעין טובה זה השמח בחלקו, קצת כמו הרמב״ם, הסתפקות במועט. רשי אומר שעין טובה זה כשאדם לא מקנה בחבר שלו, עד רבה מפרגן, מעודד. אומר הגאון הרב שמחה זיסל ברוידה בספרו שם דרך, עין טובה זו ההסתפקות של האדם ביחס לעצמו, שמח בחלקו במה שיש לו, טוב לו במה שיש לו, מסתפק בשלום. בפרשת ביקורים על הוועד ביקורים מביאים אפילו על גרגיר אחד, הוא כבר מודה להשם. ועל מה הוא מודה להשם? עוד על התקופה של יעקב אבינו אצל לבן. הוא אומר, ארמי עובד אבי. עין טובה זה כשאדם מסתפק במועט אצל עצמו ונותן לאחרים. שני צדדים של אותו מטבע, עין טובה. יעקב אבינו אמר, יש לי כל. אומר רשי, יש לי כל סיפוקי. זו העין הטובה לעצמו, מסתפק במועט, אבל לאחרים נותן ומעניק. וגם נותן בסבר פנים יפות. הגמרא בסנהדרין אומרת, שקר אכן הבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. שקר אכן זה דורו של משה, הבל היופי זה דורו של יהושע, יראת השם היא תתעלל, זה דורו של רבי יהודה ברבי אלי. בתקופתו, שישה תלמידים היו מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. לא רק שלמדו תורה מתוך הדחק, אלא גם שהעניקו ונתנו אחד לשני. זו הייתה עין טובה שהייתה להם. העין הרעה היא התכונה של האדם שמזלזל באחרים, מעצים את עצמו והצרכים שלו ומזלזל בצרכים של הזולת. הוא מזלזל בהם ואז גם דן אותם לקו חובה. כלומר, הוא מזלזל בצרכים של הזולת, ובשביל להרגיש טוב עם הזלזול שהוא מזלזל בזולת, הוא גם דן את הזולת לקף חובה. הוא מתמלא בחשדות על הזולת, ואז עובר על האיסור שנקרא ישמר בנגע הצרת. האדם צריך להימנע מלעשות מעשים או לחשוב מחשבות שעלולים להוביל אותו אל הצרת. כך אומר תרגום יונתן בן עוזיאל. אם כן, העין הטובה ביחס לעצמו היא הסתפקות במועט, הוא מכיר להודות על מה שיש לו. וביחס לאחרים, העין טובה היא מידת רוחב לב ונדיבות לחלק מה שיש לו לזולת. הנדיבות היא לא רק לתת, אלא גם לתת מתוך נועם, ידידות, נעימות, הרגשת, הזדהות עם הזולת ונתינה ממקום בריא, ממקום מעודד, ממקום מפרגן, ממקום שנותן תקווה לזולת. בעל העין הרע הוא מי שחושב על עצמו, מקטין את הדברים שיש לו, רואה את עצמו כעשוק, כרצוץ, לכן מחפש כל הזמן, כלשון הרמב״ם, החריצות אחר התוספת, מתאמץ להשיג עוד ועוד, ובקשר לזולת הוא מזלזל בזולת. אומר החידה הקדוש, אומרת לנו המשנה, תלמידי אברהם אבינו יש להם עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפילה. וזה כנגד הקינה התאווה והכבוד שמוציאים את האדם מהעולם. מי שיש לו עין טובה הוא מתלמידי אברהם אבינו, ואין לו קנאה. הקנאה היא מוציאה את האדם מהעולם. הוא שמח בחלקו, הוא לא מקנה בזולתו. רוח נמוכה מתלמידי אברהם אבינו לא מבקש כבוד. נפש שפילה שלא מתאווה לתאוות גופניות. עוד אומר החידה, עין טובה כנגד הנשמה. רוח נמוכה כנגד הרוח ונפש שפילה כנגד הנפש, וזה נקרא נרן, נפש, רוח ונשמה. ונרצה להעמיק בדברי החידה ומשמעות הדברים. בספר מזמור לדוד אומר הגאון רב דוד כהן רעיון נהדר. מעשה בלעם ששכר אותו בלק מלך מואב לקלל את עם ישראל, אחרי שעם ישראל לחמו נגד סיחון ואוג. היו אומות העולם בטוחות בסיחון ואוג שעם ישראל לא יצליח לנצח אותם. מרוב פחד שעם ישראל ניצח, התייעץ בלק עם זקני מדיין, שהבינו שהאופן להתגבר על האומה החזקה הזו, עם ישראל, על ידי כוח הכללה. ולכן חיפשו את האדם המתאים. ומי הוא? בלעם. שלח בלק שלוחים להביא את בלעם לקלל את עם ישראל. רחמנא ליצלן. אבל לבסוף, הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, והכללה לא עלתה בידו של בלעם, אלא להפך, ברך את עם ישראל. וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל, שוכן לשבטיו ותהיה עליו רוח אלוקים. הייתה עליו רוח אלוקים והוא לא קילל רחמנא ליצלן את עם ישראל, אלא אדרבה ברך אותם. בספר דברים פרשת כי תצא כתוב שבאמת בלעם כן קילל את עם ישראל, אלא שהקדוש ברוך הוא הפך את הקללה לברכה, כמו שכתוב בספר דברים פרשת כי תצא, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה. כלומר, הייתה קללה, אלא המרה. הפכו את הקללה לברכה. כן קילל, אבל מתוך אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, התהפכה הקללה לברכה. בואו ננסה להעמיק בדברי רבותינו בנושא בלעם. אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה, נאום שומע עם ריקל ויודע דעת עליון. מה הכוונה? בלעם יודע דעת עליון. היה יודע לכוון אותה שעה, אותו רגע שהקדוש ברוך הוא כועס ברגע הזה. כתבו התוספות, הרגע הזה הוא רגע כמאמרה. מה אפשר לומר ברגע כמאמרה? אפשר לומר מימרה, אפשר לומר אמירה אחת. מה אפשר לומר? כלם. כלומר, זה מה שבלעם אמר. בלעם אמר על עם ישראל באותו רגע שמידת הדין מקטרגת. מה אמר בלעם? כלם. אבל הקדוש ברוך הוא הפך את הכלם למלך. הקדוש ברוך הוא הפכו ואמר מלך. כך אומרים רבותינו תוספות מסכת עבודה זרה. כוחו של בלעם הרשע היה לכוון את הרגע שמידת הדין מקטרגת שהקדוש ברוך הוא כועס, זמן של אמירת המילה כלם, והקדוש ברוך הוא הפך את זה למלך. בואו ונלך הלאה. מצינו במשנה פרקי אבות מי הם התלמידים של אברהם אבינו ומי התלמידים של בלעם הרשע. התלמידים של בלעם הרשע הם אלה שהמאפיין שלהם זה עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבם. אומר החתם סופר, מופיע גם בפירושו של הגאון מבילנה על התורה, בספר בראשית, שלוש מידות שמוציאות את האדם מהעולם הם שורש לכל המידות. הקנאה, התאווה והכבוד, תאווה בנפש וקנאה וכבוד, ברוח, אלה הן המידות של תלמידי בלעם הרשע. כלומר, שלושת המידות של בלעם הרשע, עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה, הם המידות שמוציאות את האדם מהעולם, קנאה, תאווה וכבוד. אם כך הם בני הדברים, אנחנו שואלים שאלה. מדוע רבותינו אומרים פעם עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפילה? ופעם אחרת, קנאה, תאווה וכבוד. למה לא לומר, מי הם התלמידים של בלעם הרשע? מי שיש לו קנאה, תאווה וכבוד. למה לומר מי התלמידים של בלעם הרשע? מי שיש לו עין רע, רוח גבוהה ונפש רחבה. הרי המשמעות של עין רע זוהי הקנאה. הרוח גבוהה זה הכבוד, והנפש רחבה זוהי התאווה. אז למה פעם אחת מצינו שמגדירים קנאה, תאווה וכבוד, ופעם אחרת עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה? אומר בעל המזמור לדוד, מצינו בנושא המידות. אומרים רבותינו במשנה פרקי אבות פרק ג', אם אין דרך ארץ, אין תורה. ומהי דרך ארץ? אומר רבינו יונה, דרך ארץ, מידות טובות. למה המידות טובות נקראות דרך ארץ? הרמב״ם בהלכות דעות, אומר הרמב״ם שהאדם צריך להרגיל את עצמו בדעות חיוביות, עד שיקבעו בליבו. וכשאדם הולך בדרך הזו, זו נקראת דרך השם. וזה מה שלימד אברהם אבינו לבניו, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. דרך השם, הכוונה היא המידות הטובות. ולמה המידות הטובות קרויות דרך השם? התשובה, יש שני דברים. יש עבודה נקודתית בעבודת השם, ויש עבודה מהותית. עבודה נקודתית היא, האדם מקנה בזולתו, מתגבר על כך. לאדם ישנה תאווה, מתגבר על כך. האדם רודף אחר כבוד, מתגבר על כך. זוהי עבודת המידות נקודתית. אבל יש דרך, לא רק נקודתית. האדם, הוא לא רוצה כעת כבוד, או שהוא לא נשאב אחר הקנאה. דרך, הכוונה היא שזוהי המהות שלו, זה הבניין האישיות שלו, זה לא עשיית מעשה נקודתי זה או אחר, אלא יש כאן עבודה שורשית. זוהי דרך השם, זוהי דרכו, זו המגמה שלו, זה לא משהו נקודתי, זוהי עבודת המידות, להיות בעל מידות טובות, לא רק לתקן מעשה זה או אחר, שוודאי, זה דבר גדול. אבל, כמו שאומר הגאון מבילנה, יש עבודת השם האדם בינו לבין בוראו. עבודת האדם בינו לבין המקום. יש עבודת השם האדם בינו לבין חברו. ויש עבודת השם של האדם בינו לבין עצמו. זוהי עבודה שבה האדם בונה את עצמו. הוא לא רק מתעסק ב, על ידי תורה ומצוות להתקרב לבורא עולם. הוא לא רק עושה חסד לזולת, אלא הוא עובד על הלב שלו, המידות שלו. זוהי דרך השם. זו המשמעות, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין מידות שהן חלק מדרכו של האדם, מאישיותו של האדם. ולכן מצינו לפעמים הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מהעולם, ומצינו לשון אחרת, עין רעה. רוח גבוהה, נפש רחבה. מה ההבדל ביניהם? התשובה היא שהקנאה זו התוצאה. עין רעה זה השורש, זה הדרך, דרך שלילית. הכבוד זה הדבר הרע, אבל זו התוצאה. השורש זוהי הרוח הגבוהה. התאווה זו התוצאה. השורש, הדרך הרע, זוהי הנפש השפלה. לפי זה אפשר להבין, באו חזל להגדיר מדרגת אברהם אבינו בלעם הרשע. אברהם אבינו לא מתוקן רק בקנאת אהבה וכבוד שלא יפרצו מדי פעם או לא יפרצו אף פעם, אלא בשורש יש לו עין טובה, יש לו רוח נמוכה, יש לו נפש שפלה. היה אדם מתוקן במידות נפשו, זוהי דרך, דרך חיים, היה בעל מידות טובות, לא נקודתית, זו המשמעות של עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. לעומת בלעם הרשע, הוא לא אדם עם קנאת תאווה וכבוד, זה הדבר הקטן, זו התוצאה, קנאת תאווה וכבוד. הוא עם השורש, עם העין הרעה, עם הרוח הגבוהה, עם הנפש הרחבה. זה השורש, זוהי הדרך הרעה שיש לבלעם. על בסיס זה אפשר להבין מה קילל בלעם הרשע את עם ישראל. הוא אמר כלם. ומה הכוונה? כלם. כלם אותיות כף למד מם, כבד לב מלך. מה בלעם רצה לקלל את עם ישראל? שכל הדרך שלהם לא תעבוד יותר. במקום שהם יהיו מוח לב כבד מלך, מה אמר בלעם? כלם. יש נפש רוח נשמה, אומר הגאון מבילנה, מופיע בצורה דומה בכתבי החסידות. נפש משכנה בכבד, רוח בלב, נשמה במוח. הנפש בכבד זה המאכל, המשתה, התאוות. התאוות שורשה מהכבד, מהנפש שבכבד, כך כתוב בזוהר. הרוח מתאבם לכבוד, לאושר, לעוצמה. גם הקנאה והגאווה, הכל שייך אל הרוח, אל הלב. הנשמה היא החלק אלוקי ממעל, שמתאבה לאלוקות, לרוחניות, מקום החוכמה, הנשמה. הקנאה, התאווה והכבוד, איכן הם? התשובה היא שהתאווה היא בנפש, בכבד. הקנאה והכבוד זה ברוח, בלב. בלעם הרשע, דרכו להיות כבד לב מוח. לכן, מה הייתה הכללה של בלעם? כלם, שיפסיקו להיות עם מידות טובות, שיהיו עם עין רעה, עם רוח גבוהה, עם נפש רחבה. מה ישלוט עליהם? הכבד זה מרכז התאוות של האדם, מרכז הנפש, ומשם אל הלב, הגאווה והכבוד. רק בסוף אולי נוכל להגיע אל המם, זה המוח, זה המקום הרוחני של האדם. אבל עבודת השם היא להיות מלך. המוח הוא זה שמוביל, מנהיג, שולט, ומייצר את האיזון הנכון בין הלב, הגאווה והכבוד והכבד והתאווה, שהכל יהיה בצורה מאוזנת על פי דרכי התורה. כך אומר הגאון רבי יונתן אייבשיץ, מופיע בשו"ת משיב כהלכה, בפתיחה לחלק אבן העזר, מביא מדברי הגאון רבי יונתן אייבשיץ, שאומר שבלעם היה יודע לכוון את מידת הדין. מה רצה לומר? כלם. מה אמר הקדוש ברוך הוא? מלך, צירוף אותיות מחודש. כלם, כבד לב מוח, אבל הקדוש ברוך הוא הפך את זה למוח לב כבד. זו הברכה של הקדוש ברוך הוא, שהמוח ישלוט על הלב ועל הכבד, על המידות ועל התאוות. אז האדם הוא מלך על עצמו. זוהי דרך השם. זה השורש שנמצא בעין הטובה, ברוח הנמוכה והנפש השפלה. איך נראה בלעם? איך נראה אדם שהמידות שלו הן שליליות כל כך? אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, אם בלעם הוא בבחינת כלם, כבד, לב מוח, תאוות, גאווה, קנאה, ורק בסוף המוח, כלם, זוהי הדמות של הסתירה הבולטת שיכולה להיות אצל האדם. אור וחושך משמשים בעיר בוביה, באותו אדם. ניגודים עצומים, יש לו את המם, זה המוח, הוא יודע דעת עליון. הוא יודע מתי מידת הדין מקטרגת, יודע את רגע זעמו של הקדוש ברוך הוא, מגיע למדרגת נבואת משה רבינו. אבל הוא זה שמופקר ממש בחיים הפרטיים שלו, גם בנושא התאוות, גם בנושא הגאווה, גם בנושא הקנאה. אומרים רבותינו, ראתה שפחה על הימה של אורה יחזקאל וכל שאר הנביאים, ובכל זאת רבותינו מכנים אותה שפחה. למה מכנים אותה שפחה? היא כבר נביאה, אם היא ראתה מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאים. התשובה היא שהנבואה שבה היא לא הייתה באה, היא לא הייתה חלק ממנה. זה היה אירוע נקודתי חד פעמי, מופע נהדר של מראה הנבואה. אבל לאחר מכן היא חזרה לעצמה, מי שהיא, מכיוון שהיא לא עבדה, עבודת השם, היא לא עבדה עבודה מגמתית לעלות על דרך השם, עבודת המידות, מתוך יגיעה, המעל וההשקעה, אלא מתנה משמיים, נקודתית חד פעמית, לכן נשארה שפחה. לכן מדייקים רבותינו, ראתה שפחה על הים, היא עדיין נשארה שפחה. אבל יחזקאל, אולי לא ראה מה שראתה אותה שפחה על הים, אבל הוא קרוי יחזקאל הנביא, לא יחזקאל שפעם ב, ראה נבואה כמתנה מלמעלה? לא. אלא יחזקאל הנביא, הנביא היה השם המהותי של יחזקאל. הוא כל כולו נביא בעבודת השם על ידי הכנה, עבודה ויגיעה. הוא נעשה יחזקאל הנביא, העבודה והיגיעה הפכה את זה שזה חלק ממנו. ביום הוא חושב על השם, בלילה הוא חושב על ריבונו של עולם. אומרים רבותינו, מופיע פרי צדיק, מופיע בספר ליקוטי אמרים, אומר את זה הגאון מווילנה, האדם ניכר בחלומות שלו. אם האדם בחלומות שלו חולם חלומות שהם הבלים, אומר בעל התניא, אפילו האדם חולם מה יהיה בעתיד. כאן ירד גשם, כאן לא ירד גשם, כאן יהיה סופה זו אחרת, כאן יהיה הרגש, כאן תהיה רעידת אדמה, הוא יודע את העתיד. כל זה לא רלוונטי לעבודת השם. כל זה מעיד שהנשמה שלו לא עולה למקומות הנכונים בלילה. ולמה? מכיוון שגם ביום הוא לא מונח כל כולו בעבודת השם. לכן אומרים רבותינו, ויקץ יעקב משנתו, אל תאמר משנתו, אלא ממשנתו. גם בלילה הוא יתעורר מהמשנה שלו, מלימוד התורה. זוהי עדות, זה ביטוי, זה סימן לכך שהאדם כולו מונח בעבודת השם. עבודת האדם היא לנקות את עצמו מכל רע ולהתעלות ממדרגה למדרגה. אבל בלעם, כל מה שניתן לו, כל מדרגות הנבואה, זה לא היה חלק ממנו. הוא המשיך להיות האדם של כלם, כבד, התאוות, לב, הגאווה והקנאה. רק לאחר מכן המם, המוח. אמנם הוא יודע דעת עליון, נבואתו כשל משה רבינו, אבל אור וחושך משמשים בערבוביה, מכיוון שהוא לא עובד את עבודת המידות שלו. אולי נאמר, אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בלעם, אמנם בינו לבין עצמו, בחדרו פנימה, מבלי שאף אחד רואה אותו, שם הוא עם עין רעה, עם רוח גבוהה, עם נפש רחבה, אבל למה שיפרסם את המשנה הזו בחוץ? זה לא שיווקי. כלפי חוץ, שיראה, כמו אברהם אבינו, עם עין טובה, עם רוח נמוכה, עם נפש שפלה. אבל לא כך היה אצל בלעם. גם התלמידים שלו המשיך את המורשת שהוא האמין בה. לא רק שהיה נגוע בעצמו באותן מידות רעות, הוא כל כך היה נגוע במידות הרעות האלה שהאמין בהם. זו הייתה השקפת עולמו, ואת זה הוא לימד לתלמידים שלו. זו המשנה של בלעם, זו ההשקפה שלו, ואם זו המשנה שלו, זו ההשקפה שלו, זו לא רק מערכת שהוא משווק אותה כלפי חוץ, הוא גם מאמין בזה, הוא גם חושב כך. הלב שלו מעוות, וכשהקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, לא תלך עמהם, אומר בלעם אל שרי בלק, רק עם שרים כמוכם הקדוש ברוך הוא אומר לא ללכת, אבל עם גדולים, כן, הוא אומר כן אפשר ללכת. הוא לא רצה לחשוב, להאמין, להבין שהוא עצמו לא ברשות עצמו, אלא ברשות הקדוש ברוך הוא. הוא לא רצה לאבד את הכבוד או תאוות הנקמה בגלל הקנאה שיש לו מעם ישראל. הוא שמע משהו ברור, אל תלך, אל תקלל, אבל הוא פירש כפי נטיית הלב. לכן אומר שלמה המלך, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו מהלב תוצאות חיים. ולמה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? תן לכסיל עוד חוכמה ועוד חוכמה, זה לא יעזור כי אין לו לב. תאמר עוד פעם לבלעם, אל תלך, אל תלך, אבל הלב רוצה ללכת. אז הלב מפרש את האמירה, אל תלך, אל תלך איתם, אבל עם מישהו אחר כן. ובכך הוא משתמש קודם כל בקף והלמד, ורק לאחר מכן במם. קף זה הכבד, זה הנפש, זה התאוות. הלמד זה הלב, זה הרוח, זו הגאווה, זו הקנאה, ורק לאחר מכן במם, במוח, כדי להסביר לעצמו איך אפשר לפרש את העובדות בצורה כזו שתשרת את הלב של האדם. טבע האדם לשמוע מה שרוצה לשמוע. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, רעיון הדר. אומרת הגמרא במסכת גיטין דף ממהי, רב איליש נפל בשבי, שמע כל עורב, היה איתו אדם שמבין בשפת העופות. שאל אותו רב איליש, מה אמר העורב? אמר לו אותו אדם, העורב אומר לך, רב איליש, תברח, תברח מהשבי, כעת זה הזמן. רבי עקיבא איגר מקשה, יש מקורות שאומרים שרב איליש היה מבין בשפת העופות. אבל כאן רב איליש היה בשבי, אומר את הגמרא גיטין, ממהי, והוא שאל את חברו מה העורב אומר. למה הוא לא שמח על עצמו? כנראה מהגמרא מסכת גיטין ממהי, שרב איליש לא ידע בשפת העופות, שהרי לכן ביקש מחברו מה אומר העורב. אומר הגאון רב חיים שמואל לויץ, רב איליש הכיר את שפת העופות. הוא ידע מצוין מה אומרים. העורב אומר תברח. אבל רב איליש אמר לעצמו, אדם שומע מה שהוא רוצה לשמוע. מה שהוא לא רוצה לשמוע הוא לא שומע. מה שנוח לו, מה שטוב לו, מה שמיטיב לו, אז הוא שומע. היות שהוא הביא את האסורים וכל הרצונו זה לברוח, אם יאמר לו מישהו אל תברח, את העל הוא לא יקלוט ואת התברח הוא כן יקלוט. במצב כזה הוא שומע מה שהוא רוצה. לכן רב איליש פחד שמה הוא נוגע בדבר. ולכן הוא שאל, האם הוא אמר לי תברח? האם שמעתי טוב? הוא לא שאל כי הוא לא ידע, הוא שאל כי הוא רצה להיות בטוח. שמה הלב של רב איליש מנווט אותו לשמוע מה שהוא רוצה לשמוע. זה מלך, המוח, המערכת העניינית היא זו שמנווטת, לא חונקת, לא נועלת, אבל מנווטת את הלב, הגאווה והכבוד והקנאה והכבד, התאוות, הכל שיהיה בצורה מאוזנת, לא להיות משוחד מאותן מידות רעות, אלא לנהל את אותן תכונות. זוהי דרך השם. השורש לכך הוא העין הטובה, הרוח הנמוכה והנפש השפלה. ומצד שני, מה נורא היא הסכנה של המידות המושחתות. עונשי תלמידי בלעם הרשע, אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם. כמו שמצינו בדואג האדומי, ומאותם אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. לא הגיע לחצי ימיו, אלא מת ביותו בן 34. וחצי החיים זה 35, כי ימי שנותינו בהם 70 שנה. למרות שדואג האדומי היה ראש הסנהדרין, הקדוש ברוך הוא קורא לו גיבור בתורה, הוא נקרא אביר הרועים. הפסוק בספר שמואל א' אומר שהוא נעצר לפני השם ללמוד תורה הרבה. למרות כל הגדלות שלו, אבל הקנאה שלו בדוד, זוהי העין הרעה, גרמה לו להוליך אותו אבדון, שאול תחתית. כך אומרת הגמרא מסכת זבחים נון דלד, היו דוד ושמואל מענים את עצמם, עמלים לעסוק לדעת איפה המקום שבו בחר השם לבנות את בית המקדש. כיוון שזכה דוד בעמלו למצוא את המקום, קינה בו דואג האדומי, שהוא דואג האדומי לא זכה למצוא את המקום. למרות שהיה אביר הרועים בתורה, המידות הוליכו אותו אל שאול תחתית, הפסיד חלקו בעולם הבא. גם בלעם אין לו חלק בעולם הבא, אבל מעניין שבלק היה שותף לבלעם, ובלק זכה שיצא ממנו רות ודוד המלך וכל מלכות בית דוד עד מלך המשיח. למה? בשכר 42 קורבנות שהקריב בלק מלך מואב, זכה ויצתה ממנו רות, שיצא ממנה שלמה, ואמר רבי יוסי בן חוני, רות ביתו של עגלון, בנו של בלק הייתה. לכאורה איך? איך הקרבת הקורבנות עמדה לו לבלק לזכות נשגבה כל כך להיות חלק ממלכות בית דוד? למה לא עמדה הזכות הזו גם לבלעם? הרי גם בלעם היה שותף לבלק להקריב קורבנות, כמו שכתוב, ויאמר בלעם אל בלק, תבנה לי שבעה מזבחות, תכין לי שבעה פרים ושבעה אלים. ועשה בלק כמו שאמר לו בלעם, ואלה פר ואיל במזבח. אומר הרמב"ן, שניהם היו שותפים בקורבנות, זה שוחד וזה זורק. גם בלק הקריב לו לשמה, וגם בלעם הקריב לו לשמה. שואל הגאון רבי איזיק שרזלה בלק זכה לזכות גדולה כל כך, ובילם למעלה שלילית כל כך. התשובה היא כי בלק אמנם היה גרוע, אבל לא כמו בילם. בילם מה שרצה להקריב קורבן זה כדי לקנטר. יש מחשבת לא לשמה שהיא רעה, ויש מחשבת לא לשמה שהיא רעה מאוד, עד כדי כך שאומרים נוח שנהפכה שלייתו על פניו שלא יצא לאוויר העולם. מי שכוונתו לקנטר זוהי מדרגת לשמה שלא יוצא מזה משהו טוב. בלק זו הייתה מעלה שלא לשמה, אבל לא גרוע כמו בלעם. בלעם הייתה לו עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה. הוא היה כלם, כבד לב מוח. הכוונה בקורבנות הייתה 100% מידות מושחתות. הוא ראה בעין רעה את גדולתם של ישראל. זוהי הקנאה. הייתה לו רוח גבוהה, בקשת הכבוד. היה בעל נפש רחבה, הייתה לו תאווה רבה. כל המידות הרעות האלה הביאו אותו לקנטר את ישראל, לנסות לקלל אותם. ובכך המידות הרעות שלו לא רק שפגעו בו נקודתית, אלא מהותית הוציאו אותו מהעולם, וכל דבר טוב שהוא עשה היה ברוח המידות הרעות שלו. זו הייתה הדרך שלו. כך מצינו בדואג האדומי, איך הגיע להיות אנשי דמי ומרמה, הרג את נוביר הכהנים עם הכהן הגדול בראשם. אנשים גדולים במעלתם, כולם היו בעלי רוח הקודש. הוסיף דואג להרוג את כל אנשי העיר, מאיש ועד אישה, עולל עד יונק, שור חמור, שאת כולם, כמו דין מחיית המלאק. אמנם שאול אמר לו להרוג, אבל אבנר בן נר ועמסה בן יתר חלקו על דואג, ואמרו לו שבמקרה הזה לא צריך לשמוע אל שאול. אבל דואג לא חש לדברים של אבנר, לא הייתה בו כל יראת שמיים. אבנר היה תלמיד חכם גדול בדור שלו. היה לו לדואג, לדאוג, לחשוש, לבדוק, להיות מתון בדין. הרי סנהדרין שהורגת אחת ל-70 שנה נקראת סנהדרין שהיא חובלת. כך אומרים רבותינו בגמרא מסכת מכות בדף זין. וזה כשהורגים אדם יחיד, על אחת כמה וכמה במעשה של דואג שהרג עיר שלימה, נשים, טף, בהמה, חיים. אפילו שהוא סובר שצריך לשמוע לקולו של שאול המלך שאמר לו להרוג את נוב. בכל אופן, חולקים עליו. אבנר בנר היה לדאוג לשאול את שמואל הנביא, השופט אשר יהיה בימים ההם. הוא לא שמע לקול של אבנר, אלא שמע לקול של הלב שלו. כמה כוח הרוע יכול להשפיע כשאדם לא בנוי בצורה הנכונה, אלא בצורה של עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. אומרת המשנה בפרקי אבות, מי שיש לו את המידות של אברהם אבינו, זוהי עין טובה, רוח נמוכה, נפש פעילה, אוכל כבר בעולם הזה, אוכל פירות בעולם הזה והקרן לעולם הבא. שואל התוספות יום טוב, הרי מצינו כמה מתלמידי אברהם אבינו רעבים וצמאים בעולם הזה. אלא הכוונה היא שהם זוכים לתכונה של איזו עשיר השמח בחלקו, שהוא שמח בין ברב בין במועט. זה נקרא אוכלי עולם הזה. כך אומר המדרש שמואל, השמחה והסיפוק שיש לאדם בעולם היא רק ממידות טובות. עין טובה, רוח נמוכה, נפש פעילה. מי שאינו רע לעולם לא יסבע כסף. הוא לא יסבול את הצלחת האחר, הוא יסבול מהקנאה. הוא יקפיד על אחרים כאשר לא יכבדו אותו כראוי. גם מה שיש, הוא לא יפיק מזה את המירב. ונסיים בפירוש נהדר של בעל הספתי אהרון על דברי המשנה. המשנה אומרת שתלמידי אברהם אבינו הם אוכלים בעולם הזה ונוחלים בעולם הבא. מה הכוונה? הכוונה היא שאם הם צדיקים, עם המידות הטובות של עין טובה, של רוח נמוכה, של נפש פעילה, אם יש להם מידות טובות, אז אם כן גם מה שהם אוכלים זה הכל לשם שמיים. תורתך בתוך מאי. מה יש בתוך המאיים שלהם? אוכל. אבל איך מתייחסים לזה? כמו תורה. מי שיש לו מידות רעות, גם מעשה טוב שהוא עושה נחשב רע, כמו שמצאים אצל בלעם שהקריב קורבנות. ומי שיש לו מידות טובות, גם מעשה חומרי נקרא טוב. ולכן כתוב על תלמידי אברהם אבינו שהם אוכלים בעולם הזה ונוכלים בעולם הבא. הם אוכלים בעולם הזה אוכל גשמי ונוכלים עולם הבא, מכיוון שההתייחסות לאכילה שלהם נחשבת שהיא אכילה לשם שמיים. אז אם יש מידות טובות, גם מה שאוכלים בעולם הזה זה חלק ממעשה רוחני שעליו נוכלים עולם הבא. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.